פה עוד מקומות מקדימה דברים, וגם נשים יש פה עוד מקום. ערב טוב לכולם. ברשות הרבנים, טניה היקרה והבנות, סיגלית, ירון, כל המשפחה, אופרה, דוד וכל המשפחה, מר יעקב רייכר, ראש המועצה הדתית, חברים לספסל בית המדרש וציבור יקר. ראשית, רציתי להודות לכל מי שהגיע מרחוק ומקרוב לציין איתנו את ה-11 חודש ללכתו של אהובינו יונתן. שנה של הרבה דמעות של זלגו. שנה של געגוע וכיסופים לאבא, לבעל, לבן, לחתן, לחברותה, לחבר הכי טוב והכי נעים שיכולנו לקבל. שנה שבה עברנו את החגים והמועדים בלי לראות את יונתן לומד בשקידה עצומה בשבועות, מוכר ארבעת המינים עם פאוץ' קטן בסוכות ומפזה זד בלידי עם ספר התורה בידו. ועם זאת, זו הייתה שנה שבה עודנו לקדוש ברוך הוא על הזכות להכיר את יונתן ולשהות ממחיצתו. שנה שבה הוקמו פרויקטים ומיזמים רבים לזכרו שהטמיעו והשרישו בכולנו את אישיותו המלאה ענווה ועדינות מחד ומאידך מלאת גבורה של יראת שמיים. לפני שבוע חגגנו יחד הקהילה את חג הפורים, חג שיונתן כל כך אהב, כפי שטניה הזכירה בעלייה לקבע. חג שבו יונתן התרומם מערב פורים עד השעות הקטנות של מוצאי פורים למקום של קרבת השם ושמחה עצומה בקדוש ברוך הוא, בתורה, בעם ישראל. רציתי לשתף אתכם בסיפור קטן אבל משמעותי שממחיש עד כמה לימוד התורה והאחריות על התורה היו חקוקות בליבו של יונתן. זה היה בפורים לפני שנתיים, אחרי הארוחה שמתקיימת אצל הרבנים, אז כולם מצטופפים יחד בביתו של משפחת גבילי, ברוך השם משנה לשנה כבר המקום לא יכול להכיל. אז כך היה גם לפני שנתיים, הצטופפנו בביתו של משפחת גבילי בשעות אחר הצהריים, השמחה הייתה רבה, הרבנים דרשו והשירה בקעה שערי רקיע. בתוך כך ליונתן הודע כי אחד האברכים מאוד מתלבט מה לעשות בשנה שלאחר מכן, האם ללכת לעבוד, אולי ללמוד משהו, או שמה להישאר עוד שנה בתוך הבית מדרש. יונתן היקר, מתוך האחריות שהוא חש על התורה ובעיקר על עומדיה, לקח חתיכת נייר קטנה, ועל אף שהוא לא עורך דין, הוא ניסח חוזה מפורט בו אותו אברך מתחייב להמשיך ללמוד ולצמוח בתורה עוד שנה אחת. והוא כתב ממש ככה: הועיל ואברך היקר מתלבט האם להמשיך עוד שנה, והועיל ועם ישראל זקוק ללומדי תורה וכן הלאה. אני זוכר את עצמי מסתכל מהצד, ואחרי שהתבלטתי על כך שהוא בקי בז'רגון של עורכי דין, הועיל והועיל זה עוד שכר טרחה, נוכחתי ברצינות שבו יונתן דוחף את אותו אברך לחתום על החוזה, כאילו הדבר היחיד שקיים כרגע זה שהוא יחתום על החוזה בפורים. באותו פורים בשנת תשפ"א הבנתי את עומק האחריות שהוא חש כלפי לימוד התורה. אני רוצה להזמין את הרב צבי לבנברג, רבו ומורו של יונתן, לומר מספר מילים לזכרו.
שלום וברכה לרשות המשפחה האהובה. האמת היא, לא נראה לי שזה בדיוק הפוזה שצריך להיות בהזכרה של יונתן עם הבימה והזה, זה נראה לי צריך להיות משהו יותר עממי. הצדיקים במיטתם קרויים חיים, וקיבלנו שיעור כזה בכל השנה האחרונה, מה זה חיות של תורה, ומה זה גם מציאות כזאת שאדם בגוף לא נמצא איתנו, אבל רוחו כל כך כל כך כל כך נוכחת איתנו בכל המובנים. בחגים הזכירו עד, זה כמובן מאוד בולט, אבל הנוכחות גם היומיומית השגרתית כל כך של יום יום, שעה שעה, שהיא כל כך בולטת ונוכחת, אני חושב עם כל אחד גם מתוך המעגל הזה של החברים של בית המדרש, ודאי בתוך המעגל המשפחתי, אבל אני עכשיו רוצה קצת לבטא את המעגל הזה של החברים של בית המדרש, שכל כך מרגישים את החיסרון מצד אחד, וכל כך מרגישים גם את החיות מצד שני. אנחנו אומרים בפיוט שהעוז והענווה לחי עולמים, והענווה היא לפעמים מצטיירת לנו בתור ציורים של חולשה, אבל ענווה אמיתית זה לא ציור של חולשה. ענווה אמיתית היא ציור שמלא עוז ומלא גבורה ומלא חיים ומלא יצירה ומלא שמחה. ויונתן היה מלא ענווה ומלא צמאון, ותמיד כששרים מדי פעם כגמול עלי אמו, אז אני, דמותו של יונתן תמיד עולה לעיניי, כי הצמאון לתורה והצמאון לקבל כל דבר מכל תלמיד חכם, כאילו זה הדבר הכי הכי חזק בעולם, שאתה רואה אדם שכאילו לא אכל יום יומיים או שלושה, שפתאום כל כך, אנחנו אומרים בפרסמים בסליחות, אנחנו עמך ונחלתך, רעבי טובך, צמאי חסדך, תאבי אישך, אנחנו רעבים ואנחנו צמאים, ולפעמים אפילו מגיע לתאבי אישך, כל כך כל כך כזה צמאון אדיר, ששוטה בצמא כל דבר, כל כך, כל כך צמאון עמוק של רצון להשתלם בצורה כל כך שלמה, מכל אדם בעולם, מגדול ומקטון, מאנשי בית המדרש, מחוץ לבית המדרש, ממה שלא יהיה, כל כך כל כך לשתות בצמא את כל הדברים מתוך רדיפת אמת ורדיפת שלמות. והענווה הזאת היא גם הולידה ומולידה עוז גדול של פעולה גדולה, של עשייה גדולה, של מפעלים גדולים, שאני חושב, אם מועד יזכיר את כל המפעלים, אני חושב שלא, זה לא רק מפעלים שעושים לזכר יונתן, אלא נדמה לי שזה גם מפעלים שעושים מכוחו של יונתן ומרוחו של יונתן, שהיא דוחפת אותנו ומלאת אותנו. אי אפשר כמובן שלא להזכיר את פורים, כי באמת פורים היה מיוחד שבמיוחדים, ו אני לא התכוונתי להביל כשאמרתי שיונתן היה מבוסם, כי מבוסם זה לא שיקור, מבוסם זה כשנכנס יין יוצא הסוד, ולשמוע את יונתן ששר ותהר ליבנו לעובדך באמת, ומבקש את טהרת המידות ואת שלמות המידות וטהרת הנפש, ומתוך טהרה גדולה, געגועים גדולים לריבונו של עולם, ולכל גאולתם של ישראל ושלמותם של ישראל, והטהרה הזאת והגעגועים האלה הם כל כך חיים היו וכל כך בלטו, במיוחד כשנכנס היין ויצא הסוד המיוחד הזה של הנשמה הגדולה הזאת של יונתן. ומסיים במה שפתחתי, הצדיקים קרויים חיים גם במידתם, והחיות הזאת שיונתן השאיר לנו והוריש לנו, ואני חושב שכבר עברו 11 חודש וזה יתעכל בתוך חיינו, זה יתעכל בתור עצם מעצמנו, מתעכל בתור בשר מבשרנו, מתעכל בתוך כל אחד ואחד, ומתעכל בתוך, מתעכל בתוך החיים של בית המדרש, ונבנה בתוכנו. והירושלמי אמר שאין עושים צביונות לצדיקים, לא עושים להם כל כך הרבה מצבות וכל כך הרבה שלטים, דבריהם הם הם זיכרונם, החיים שהם השאירו זה הזיכרון הגדול שהולך איתנו. תהיה נשמתו צרועה בצרור החיים.
שר כוח לרב צבי, תודה רבה. אני רוצה להזמין את אבא של יונתן, שבאמת מאז האירוע נהפך לאבא של כולנו, של כל החברים מספסל בית המדרש שרואים אותו ומרגישים קרבה ואהבה. אז ירון,
ברשות מרנן, רבנן, הרוחים היקרים שהגיעו, אי אפשר שלא לפתוח בכבודה של אכסניה, הקהילה המדהימה של גבעת שמואל, ביום והנמער שקיבלנו את הבשורה, ישבנו עם הרב נבי תורג'מן, שיהיה בריא שאף על פי שהוא לא פה, כבודו פה, והייתה התלבטות איפה הלכת הלוויה. אז הרב תורג'מן אמר לנו ש אתם לא יודעים שכל, הוא דיבר עם משה נאמן, הוא אמר שכל גבעת שמואל על הרגליים. ותראו של דבר הגענו לפה וגילנו איזה חסד, איזה הכנסת אורחים, איזה השתתפות בצער של כל המשפחה. הנביא מספר לנו בשמואל על שאול המלך. יש שם פרק מאוד מעניין שבו השם שלו זה חיפש אתונות, מצא מלוכה. לאחר ששמואל הנביא ממליך אותו, את שאול, בדרך חזרה הביתה הוא פוגש את הדוד שלו. ושם הנביא מספר ואומר, ויאמר שאול אל דודו, אגד נא לנו כי נמצאו האתונות, יגיד לנו כי נמצאו האתונות, ודבר המלוכה לא יגיד לו אשר אמר שמואל. זאת אומרת, הוא פוגש את הדוד שלו, הוא מספר לו שהנביא גילה לו איפה האתונות, אבל לדבר המלוכה ששמואל המליך אותו, את זה שהוא לא מספר. מבאר רש"י ואומר, דרך צניעות הייתה בו. יונתן יוסף שלנו, האהוב, שמאוד קשה לדבר עליו בלשון עבר, הוא היה ממש אומן בלהסתיר. הוא הסתיר מאיתנו המון דברים. את כישרונותיו בתחום כתיבת השירים, את פגיעותו המדהימה בש"ס, את פגיעותו בפנימיות יסודות התורה, הסתלקותו ופרידתו הפתאומית היא בבחינת הסתרת פנים. אך אנו מאמינים שגם בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. במעמד זה אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא שדיכא אותנו להוריד כזאת נשמה גבוהה משמעותית. כמו כן להודות לקהילה המדהימה של גבעת שמואל על כל ענפיה, המשפחות, האברכים, נשותיהם, לרמים שתרחו ומסרו שיעורים בביתנו, לכל המשתתפים שתרחו והגיעו להשכרה הערב. אני רוצה לסיים מביאור נפלא לפסוק בתהילים, בפרק צדיק נאמר, שמחנו כי עמות אין איתנו. יהי רצון שהשם יתברך ישמח אותנו לפחות כמו שהצטערנו, ונזכה לרוץ פחות בעזרת השם. תודה לכולם.
בערב שבת, שעה קלה לפני שנכנסה שבת, כולנו התבשרנו על הפטירה של הרב קניבסקי ושר התורה, והדבר הזה ממש באותו רגע גם הקפיץ לי איזה סיפור שאני זוכר מאוד, שחקו ככה בצורה מאוד מאוד חזקה בי, על ההערצה והערכה שהיה ליונתן לתלמידי חכמים. אז היה זה פעם אחת שהיינו לומדים, והוא תמיד היה מספר לי, אני אקדים, למדתי עם יונתן 3 שנים, חברו אותה 3 סדרים, אשתי טוענת שבשנים האלה אני ראיתי הרבה יותר את יונתן, הרבה יותר ממה שהיא ראתה אותי, אז היא קבלה על זה. אבל בכל מקרה, תמיד הוא היה אומר לי כל מיני סיפורים על הרב חרל"פ, אמר לי כל מיני סיפורים, כל מיני רבנים, והוא תמיד ידע את כל המשפחתולוגיה, מי היה הרב חיים מבריסק, מי היה חתן שלו. לא, יונתן, אתה היית מספיק כבר את כל העם, אתה קורא את כל הדברים האלה וזה. אמר לי, תקשיב, כשתניה יוצאת לעבוד במשמרות שלה וזה. אז כשקשה לי כבר ללמוד גמרא, אז אני יושב על השפה ואני קורא סיפורים של תלמידי חכמים. אז אשרינו שיש זה. ככה יש מישהו שזה המנוחה שלו, שהוא קורא סיפורים על תלמידי חכמים, וכל כך שמח בדבר הזה. עוד איזשהו סיפור קטן שזה לא רק לקרוא על זה. אז יום אחד אני מגיע לבית מדרש, מתחיל ללמוד סדר בוקר, 9, ולפני איזשהו בוקר אחד אני רואה אותו עם איזשהו ספר. הוא אומר לי, תקשיב, קיבלתי פה איזה ספר על, תלמידי, על סיפורים על תלמידי חכמים, ולמוד הייתי שמח אם היינו 5 דקות לפני, קוראים קצת על ההנהגות של תלמידי חכמים. זה לא בסדר, אחלה, יונתן, בוא נעשה את זה. וזה. הוא יושב עם הספר, קורא, ואני מקשיב, ומחכה, כאילו 5 דקות, אני מחכה שתחיל החברותה. ואז היה איזה פעם אחת שהתחלנו, אחרי כמה ימים, היה פרק של מיעוט שינה, של תלמידי חכמים שנהגו במיעוט שינה. בסדר, שוב, הוא קורא, אני מקשיב, מתפעל, והמשכן זה כאילו נותן לך ברוך השם שיש תלמידי חכמים, ויאללה, סוללים לתוך השס. אחרי זה יומיים שלושה, הוא מגיע אליי, אמר לי, תקשיב, עשיתי חשבון נפש, ואמרתי שאני חייב להתחזק גם במידה הזאת של מיעוט שינה, ודיברתי עם רב מרעננה, עם הרם שלו, נראה לי שעכשיו כל תקופה מסוימת אני הולך למעט בחמש דקות בשינה, עד שאני אגיע לאיזשהו זמן מסוים, אז אני אתן איפה. הוא היה, ככה התחיל לפחות למעט 5 דקות, כל איזה שבועיים, 3. חשבתי לעצמי, אתה קורא סיפורים על תלמידי חכמים, מי חושב גם להפוך את זה הלכה למעשה? שמעתם סיפורים על הרב קניבסקי, עד כמה באמת הדבר הזה גם אני יכול? זה היה פשוט, זה היה ספר, פשוט למדתי מהדבר הזה כל הזמן, אני מניח שכל אחד שהוא פגש אותו פה למד ממנו בצורה כל כך אדירה, מה זה להיות עבד השם, מה זה להיות אדם ירא שמיים, הלכה למעשה ללמוד ממוריך ומרבך, מרבותיך, ופשוט לקיים את זה. אז זה שני סיפורים על, על הארצה. אני רוצה להזמין גם רב של יונתן, הרב דוד טורנר, אבו מורו, אמר כמה מילים.
פשוט המשפחה ירון וסיגלית, פשוט תניה, פשוט הרבנים, פשוט כולם. אחד לחודש, בגלל השנה מעוברת, יוצאת ממש גם בסוף השנה, לקראת חודש ניסן. אני יש בעל תפארת ישראל, והפירוש שלו, יש לו פירוש, הפירוש שלו על המשניות, אז בסוף הספר סנהדרין יש לו מאמר שלם על עניין תחיית המתים. ובמאמר שמה הוא מזכיר את המנהג שההלכה, זאת אומרת שבראש חודש ניסן יוצאים ורואים כאן שמלבלבים הפרחים שלו ומברכים שלא חסר בו עולם הדבר וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם. התפארת ישראל אומר שההלכה הזאת באה להשריש בנו את האמונה הגדולה בתחיית המתים, שבתקופה של החורף הכל נראה נובל, העצים עם כל הענפים והעלים שלהם כבר נשרו, הפירות כבר מזמן נקטפו, ונראה שבצורה הגדולה נראה שהכל כבר שומם, ופתאום שמגיע האביב אז יש איזושהי צמיחה חדשה של ניצנים ראשונים של פרחים שמבצבצים, וכמו שגם הגמרא אומרת שבתקופת ניסן לא רק שהפרחים מלבבים אלא זה גורם לזה שבעלי חיים הם יוצאים במחול. אבל אומר בעל תפארת ישראל שזה בעצם בא לקבוע בכולנו אמון, שגם אם יש תקופה שנראה תקופה חשוכה, אבל הפריחה הזאת כמו שהברכה אומרת שברא בהם אילנות טובות ובריאות טובות ליהנות מהם בני אדם, שאנחנו נקבל מהם חיות חדשה, נקבל כוחות חיים חדשים. אנחנו עברנו אחד לחודש, באמת עם הרבה כמו שראית הזכירו קודם, הרבה חגים והרבה אירועים שככה באמת הורו בנו הרבה געגועים והרבה כאב. ויש איזשהו נכון שההלכה אומרת שמצווה על המת אחרי שבת חודש משתכח מהלב, אבל זה אולי הצדדים החיצוניים, יש משהו פנימי עמוק שאף פעם לא יכול להישכח. אולי עד רבה, אולי עכשיו יש איזשהו תפילה שהאור הגדול הזה, הנשמה הגדולה של יהונתן, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בתחילת המתים שהוא בעזרת השם גם יחזור אלינו, אבל גם האור הגדול הזה אנחנו באמת גם מצפים וכבר רואים. אני כמה פעמים הזכרתי את זה שאני מרגיש כל פעם איך יהונתן נמצא איתנו בכל מיני צמתים, בכל מיני מקומות, ויש איזושהי חיות חדשה שאנחנו מאוד מצפים ככה שבאמת יאיר בכל המשפחה, יאיר בכולנו. דובר המון והרבה על כל כך הרבה דברים שהיו ביהונתן, המסירות נפש שלו, התמדת התורה הגדולה שהייתה בו, ועם כל ההתמדה הגדולה והשקידת התורה, מצד שני אהבת הבריאות וערנות לכל אדם וכל צורך שקיים בכל מי שהיה סביבו, ואבא למופת שממש התמסר גם לחיי המשפחה, והרבה הרצת תורה והרצת תלמידי חכמים, הרבה הרבה דברים גדולים שזכינו ככה בשנה ככה לשמוע ולהיזכר על יהונתן. אני מרגיש שיש משהו ככה שאולי עומד מעל כל הדברים האלה, מלווה את הדברים האלה, קצת מה שהרב צביקי דיבר על הענווה. הפנים של יהונתן היו פנים מלאות במה שנקרא בושת פנים. בושה לא במשמעות של חולשה, אלא בישנות שמלאה בהקרנה גדולה, בשקיקה גדולה, בצמאון גדול, בנפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רז סודיך, עם הרבה הרבה איזושהי צניעות עדינה אבל מלאת, כמו שהפסוק אומר, למען תהיה יראתו על פניכם, וחזה דורשים זו הבושה, שזה משהו כזה שכל מיני משתוקק למשהו גדול יותר, ופור כל מיני למשהו שבאמת מצידנו יצא בנו איזושהי הכרה שכמה שאנחנו מכירים את יהונתן, ויש הרבה מה לדבר על יהונתן, אבל רב הנסתר על הגלוי והכמוס והעלום שבאור המיוחד הזה שהיה ביהונתן, אנחנו תמיד מרגישים שכמה שהבנו אותו לא הבנו אותו, יש במשהו הרבה הרבה יותר עמוק, הרבה הרבה יותר גדול, שהוא אולי מה שעמד מאחורי כל המרץ הגדול של שקידת התורה שלו והרצה הגדולה שלו לכל דבר שבקדושה, והמרדף הגדול שלו לעשות חסד, היה נרדפה לדעת את השם, שהוא כמיהה גדולה למשהו מאוד מאוד גדול שעמד באחורי הדברים האלה. ואני מגיש שכמה שאנחנו נדבר עליו, אנחנו לא נוכל לגעת במקומות העמוקים האלה, המקומות האלה שהבישנות הכל כך עמוקה שהייתה בו מקרינה איזה משהו הרבה הרבה יותר גדול שאי אפשר להכיל אותו במילים. בדיוק אתמול היה כאן הרב אלי בזק, וקצת לפני ההלוויה של הרב חיים קניבסקי הזכיר את הגמרא בשבת, שמי שמתעצל בהספדו של תלמיד חכם, כמו שהרב זצ"ל מסביר, שהוא נוגע בנקודות חיצוניות שלו ולא בנקודות פנימיות שלו, אז שם מוזכרים עסוקים על ההספד שהיה ליהושע, שהיה בער געש, וחשבתי שאולי אולי פתאום היה לי הביטוי ער געש שמזכר שם על זה שלא ידעו להספיד תלמיד חכם כראוי, הוא מבטא בדיוק את הדמות של יהונתן, שהיה מצד עצמו אב, יש כל כך הרבה סיפורים לספר עליו, אבל מאחורי זה יש איזשהו הרגש הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, שמסתתר מאחורי הדברים האלה, שזה תמיד יישאר סוד, וזה סוד ככה שגם קשור לכל ההסתרקות הפלילית שלו, שהייתה כולה סוד, ביום מאוד מאוד מיוחד, וגם מיוחד בכלל לעם ישראל, ומיוחד באמת במפגש שפגשנו את יונתן בתשרת יום האחרון, שממש בתוך שמחה של מצווה רקד אל העולמות העליונים, והכל סוד, סוד נורא, משהו, אור מופלא, רומלה, משהו כזה שאנחנו באמת לא יכולים בכלל להבין ואיזה דברים מסתתרים כאן מאחורי כל הדבר הזה. זה ממש קשור קצת ממש פרשת השבוע שלנו, שעם ישראל אחרי תקופה ארוכה שמחפר חטא העגל ומשתוקק ומגיע עוד פעם לאלף ניסן, לתחילת השנה, ליום של חנוכת המשכן, ואז יש את הנורא אלוקים מקדשך ונקדש בכבודי, את המקום הכל כך נורא שההסתלקות של בני אהרון ועידום אהרון, כי יש איזה משהו שקשור לשתיקה, משהו כל כך גדול שאנחנו לא מסוגלים באמת לעמוד מול הגודל הזה, אבל האור הגדול הזה, אהרון, כמו שהרשב"ם אומר, ונקדש בכבודי, שדווקא בזה שאנחנו עומדים על מולו בשתיקה גדולה, דווקא הדבר הזה הוא זה שמעורר הרבה איזשהו מפגש עמוק עם הדבר הגדול הזה, עם האור הגדול הזה שהיה כן, שעם ישראל כולו כן, זוכה להתפגש עם האור הזה. אז אנחנו באמת יודעים ככה שהמקום הגדול הזה הוא כל כך גדול שהוא ודאי עוד ילווה אותנו עוד הרבה, ועוד הרבה נדע לדעת איך לצמוח בתוך המקום הזה. ואנחנו מה שהם מתפללים לקדוש ברוך הוא שנוכל באמת להמשיך את הברכה הגדולה שהוא נתן, הוא עוד נותן, הוא עוד ידחוף אותם להרבה מקומות אחרים, באמת למקומות שבעלה מוות לנצח, ונזכה בעזרת השם באמת ככה באמת לראות את השבת האור הגדול שלנו.
כוח הרב דוד, הייתי שמח להזמין את הרב חנניה כהן שאמר מספר מילים קצרות. ברשות המשפחה היקרה, רבותינו, לכבודו של יונתן, המשנה אומרת במסכת אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, ויש איזושהי נקודה שאולי תמונה גם בתוך הדברים האלה שבמשנה שכתובה בפרשה שלנו. כתוב שאהרון הכהן וירד אהרון מעשות החטאת והעולה והשלמים וברך את העם. רש"י מזכיר שהוא ברך אותם בברכת כהנים, יברכך יאר וישא, כך כותב רש"י. ברכת כהנים נזכרת בתורה בכלל בפרשת נשא, אז איך אהרון ברך אותם כבר בברכת כהנים? אפשר שאין מוקדם או מאוחר. והחתם סופר אומר שברכת כהנים זה הייתה ברכה של אהרון הכהן שהוא ברך אותה מהלב שלו, וכיוונה דעתו לדעת המקום, בדיוק לנוסח, בדיוק לצורה,
השלמה של ברכת כהנים. אומר החתם סופר שזה מה שאומרים בברכת כהנים, כשלא נמצאים כהנים, ברכנו בברכה המשולשת הכתובה בתורה, האמורה כבר, כאילו כתוב כבר מפי אהרון. יש כאן התגלות בדבר הזה של בחינה המיוחדת הזאת של ונתתי תורתי בקרבם והליבם מכוונה, שאהרון מכוון את דעתו לדעת עליון. אני חושב שאחד הדברים המופלאים שראינו ביונתן זה דמות שהתורה פשוט התיישבה עליה בצורה כל כך מתואמת, וממש התורה שלו הייתה כתובה בתוכו בצורה מאוד מאוד מופלאה. אז הווה מתלמידיו של אהרון לראות את הדמות הזאת, שבאמת במשך השנה האחרונה בכל החגים, כל תפילת ערבית פעמים למטה ורואים את התמונה, ומעורר מאוד להיזכר בדמות המופלאה של יונתן. זה דבר אחרון רק. רש"י מזכיר בפרשה שאחרי מות נדב ואביהו, כמו שהזכיר הרב, ונקדש בכבודי, כתוב שמשה רבנו אומר לאהרון הכהן, חשבתי שידעתי שמישהו פה יקדש את המשכן, חשבתי שזה או אני או אתה, עכשיו התברר שהם גדולים מאיתנו. במיודעו של מקום, רש"י כותב שם, שהתקדש הבית במיודעו של מקום. אז אי אפשר להתעלם מהתחושה הזו שאחרי שבנינו את הבית הגדול והקדוש הזה, הבית המרכז התורה שבגבעת שמואל, אז הבית הזה נתקדש במיודעו של מקום, שבאמת יונתן היה כל כך קרוב. השנה הזאת היא רק חשפה כמה מה שלא ידענו שהוא כל כך קרוב ונמצא כל כך דבוק לקדוש ברוך הוא. במסיבת פורים אחרי יצאנו החוצה, אז אמר לי ברלה שהיה בקמפיין, שהדבר הראשון שהוא זוכר ממסיבת פורים זה את יונתן פותח את הארון קודש בדמעות שליש, מתחנן ושופך שיח לפני הקדוש ברוך הוא. אז הדמות הזאת של יונתן דוחפת אותנו כל הזמן קדימה, כמו שהזכיר הרב דוד. הזכרנו בפורים שאני חושב ככה הייתה תחושה של הרבה אנשים פורים הזה, שהייתה איזושהי שמחה מאוד מאוד מיוחדת וגדולה, שכמו שבעל התניא אומר שעל צדיקים כתוב שווק חיים לכל חי, שכשצדיק עולה ומתעלה למקומות יותר נשגבים, אז הוא משאיר ברכה לכל מי שהיה קרוב ודבוק אליו ודוחף אותו כלפי מעלה. אז ממש זאת הייתה התחושה שלנו בפורים, שכמו שזכירו מקודם, זה היה החג של יונתן, הוא היה פשוט בולט מעל כולם במיוחדות שלו בחג הזה, והרגשנו את השווק חיים לכל חי, ומקווים שבעזרת השם מתפללים שאת החיות הגדולה שהוא השאיר בלימוד, במידות, ביערת פנים, בכל האין ספור של הדברים שנבוא מתוך ההרגש הזה, כמו שהזכיר הרב דוד, הפנימי, שהיה כל כך מחוסה וכל כך מסתיר את הסערה האדירה שהתחוללה בקרבו, שבעזרת השם נזכה להיות ראויים שכל התורה הגדולה שלו תופיע בבית הגדול והקדוש הזה. נזכה להמשיך את הדרך שלו ביתר סט ויתר עוז, בעזרת השם תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
טוב, אנחנו ממש לפני הכנת הסרט. צריך להבין שלהכניס לתוך סרט של 20 דקות אדם כמו יונתן זה לא דבר של מה בכך, זה לא פשוט. צריך להבין שעל כל דקה של סרט היה למעלה משעה של צילום,
ואולי זה דרכו של סיפור, שהוא מבחינת מעט מחזיק את המרובה, ולכן לא באמת לא הצלחנו להכניס את כולם לתוכו, ומבקשים מחילה מה שלא צלח. אז ממש לפני אנחנו רוצים להזמין לכמה מילים קצרות את הרב גדעון רוזנטל, ומיד נתחיל לראות.
אני אגיד רק נקודה אחת באמת זכרה לנושא. כמו שועד אמר, בשנה האחרונה אנחנו כמעט לא מצליחים לעשות דברים בלי לזכור את יונתן, כל הזמן עולה לנו. אתמול נתפסתי פתאום משהו, הקדוש ברוך הוא גלגל, שאתמול הלכנו לבני ברק ו... עברנו את הגשר, היה מלא אוטובוסים, אז אחד הילדים אומר, זה כמו בחניון במירון, נכנסים עוד פנימה, בצומת הראשונה של החובה שומר מסכים עם רמקולים, והילד השני אומר, זה כמו שנכנסו למירון, אז היה מסכים ורמקולים. אחרי כל האיחוד הצולה והמדה עומדים בצדדים, שר עולה לך מחשבות, ואז הגענו לצפיפות. אז אמרתי לעצמי, מה נשתנה באחת החודש שלנו? נשתנה שכשראינו את הצפיפות הלכנו הצידה ועמדנו בצד. והתחלה חשבתי שזה הסכים את הפשוט, שהיה מספיק, אנחנו לא נדחפים יותר. אבל תוך כדי שמעתי בצד, זה הייתה לי הכרה יותר עמוקה. למשל, דוד העיר קודם, שצריך לחפש גם את הדברים שמבפנים לגילויים. הרגשתי שלמדתי באחת החודש האחרונים, בטח למדנו כולנו, שאנחנו יכולים לקבל גם מרחוק. לפעמים את האדם תחושה שהוא חייב להיות קרוב, שהוא חייב לגעת, שהוא חייב להרגיש, שהוא חייב לראות. ופתאום הייתה לי איזה הנחת רווחה כזאת. אני יכול להיות מרחוק וגם להרגיש שייך לגמרי לגמרי. בכלל הרגשתי צורך להתקרב יותר מדי. חשבתי שאולי זה למדתי ביונתן, ביונתן של השנה האחרונה. 5 שנים למדנו מיונתן הרבה דברים בגלוי, מקרוב. ואני מבין שכולם מרגישים ככה מה שאמרו. שבשנה האחרונה למדנו מיונתן הרבה דברים מרחוק. והוא נשאר איתנו. וזה אני מאחל לעצמנו, שנוכל להמשיך לשאוב מיונתן, גם מרחוק, גם בכל השנים הבאות עלינו לטובה, כל המעגלים הקרובים והרחוקים ימשיכו ליהנות ממנו, אמן כן יהי רצון.
כל מה שהיה עושה, היה עושה כל כך בחמימות. לימוד התורה בחמימות, התפילה בחמימות, עבודת המידות בכזאת חמימות. וזה דבר שחורז את כל החיים מהקצה אל הקצה.
רוב האנשים, יש להם גלים בחיים. יש זמן שהם בשיא, יש זמן שהם יורדים. אותו כל פעם שפגשתי, הבן אדם חי על מלא.
זרע הרבה זרעים בלבבות של הרבה אנשים. וזה נובט, כשאנחנו הולכים בדרך שלו, וממשיכים בנועם ובטור וביושר ובאהבת התורה ויראת שמיים שלו ואהבת הבריאות שלו והמינימוסיות שלו, כשאנחנו מגשימים את זה ומיישמים את זה בחיים שלנו, אנחנו ממשיכים אותו.
קראת על"ג בעומר הזה הייתה התרגשות אדירה, אירוע שיהיה משמעותי לראשונה בבית המדרש אחרי הרבה שנים שלא עשינו את זה.
הלו"ז התחיל שהיה למבוגרים התוועדות פה בבית מדרש, ובמקביל לילדים היה פעילות במגרש עם דפי צדיעה ודברים כאלה.
ישבתי ללמוד וקמתי לחפש איזה ספר, כשהרמתי את הראש ראיתי אור מפחיד בפנים שלו, זה היה מיוחד במינו, מוזר מאוד, מיוחד מאוד, שלא ראיתי, לא ראיתי עליו אף פעם, היה מאיר בצורה מפחידה.
בעוד אתה במיטה מתמתח, מתלבט האם ואיזו עין לפקוח, מתהפך לצד שני ומאחר את השעון, עוד תנומה קטנה ותפסיק לישון. באותו הזמן כבר ישנו מישהו ברחוב חמוש במטטה ויאה, ומנקה כדי שיהיה לך טוב. הרי לו את שיניך וחשוף את שיניו, דרוש בשלומו ושאר ענייניו, ועוד אתה מנמנם במיטה, אם האדמה מלכלוכה התנקתה.
עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים...
כשהוא היה הולך ברחוב, הוא היה לו מאוד חשוב להאיר פנים לכל אדם שהוא ראה. היה אחד מהמנקי רחובות, הוא היה מקפיד להגיד לו שלום, מה שלומך, פעם הוא הכין לו כוס קפה מהבית, הביא לו.
בעלך היה עובר פה כל בוקר מחייך אליי, ותמיד, יאללה, אתה צריך משהו? אני יכול לעזור לך במשהו?
כשאתה פותח את דלתות בית המדרש, ישר אתה רואה את הפנים המהירות והמחייכות.
בעיקר בסוף שנה מגיעים הרבה אנשים שהם שבושים, נקרא, הם באים לשבוע הישיבה, לבדוק את הישיבה. זה דבר שהוא די רוטיני, ואנשים פחות מתייחסים לזה. הוא היה הולך ומקושש חברותה בשביל האנשים האלה.
ובצורה הזאת הוא הצליח ממש לקרב אנשים, לתת להם תחושה שבית המדרש הוא מקום נעים ומזמין.
הוא ניתן בא אליי ואומר לי, הבחור הזה הוא עצוב היום, הבחור האחר מרגיש לא מספיק מקובל.
באחד מן השלישי הגיע איזה ילד, ושבנו יחסית בכניסה לבית המדרש, והוא אמר לו, אני רעב ואני אוכל, אתה יכול להביא לי אוכל צהריים? ויונתן בא אמר לי, כאילו, שנעזור לרגע. שר בא, הביא לו מהאוכל של האבחים, אוכל צהריים. ושבוע אחרי, שוב פעם אותו ילד הגיע. וכך זה היה זה כמה פעמים, עד שכבר כל שיעור היינו, הוא היה שם בצד צלחת, שאתה כבר מוכנה להביא לו אותו ילד. תמיד האלימות הורה היה שם, אבל הוא לא הייתה לנו מסביב.
יש פה בבית מדרש גם בחורים לא נשואים. אם היה נשאר פה ארוחת צהריים בבית, הוא היה מביא להם. ארוחות ערב לפעמים הוא היה שואל אותי, תן יזורון לך, אני אביא כמה בחורים בבית על ארוחת ערב.
עבדתי במוקד של הקורונה. כל היום הוא היה שולח לי הודעות. יש לי חבר שנכנס לבידוד, אבל הוא לא צריך בידוד. את יכולה להוציא אותו מבידוד, את לא יכולה להוציא אותו מבידוד. כל הזמן הוא היה כאילו... הוא היה מנסה לעזור כמה שאפשר, אבל גם בלי כאילו... בלי להפריע יותר מולד.
אמרתי לו, תקשיב, אני פה לבד במרכז, אני צריך ללכת להביא ספה. אתה רוצה מוכן לבוא איתי? ואז אמרתי לו, יונתן, מכילה, אני יודע. הפרעתי לך, זה סדר שלם, באמת תרגיש חופשי להגיד לי לא. הוא הסתכל עליי ואמר לי, אם אתה לא מתקשר אליי עוד פעם אחת כי אתה מתבייש, אני לא מדבר איתך. דיר בלק, אתה צריך להתקשר אליי כשאתה צריך, כל דבר שצריך אתה פונה אליי.
בשנה האחרונה יונתן... נכנסתי אותו ככה לעסק של הכיפות, והוא גילה שיש וואטסאפ ביזנס. לא רק הספיק לו להוריד את הוואטסאפ ביזנס, לקח לי, שאלתי איפה הכיפות, אמרתי לו בבית, עזוב, לא צריך. אמר לי, לך תביא את הכיפות, אני עכשיו יושב, מצלם לך מה שאני יכול. זה יונתן, שהוא היה רוצה לעשות איזה משהו, היה נתפס עליו, ולא לא משחרר עד שהוא משיג את המטרה.
היה איזה יהודי שהגיע לאחד הימים בשבעה ופשוט... נכנס לטירוף של בכי, ואמרתי לו, מה העניין? בחצי שפת סימנים וחצי דיבור, הוא אמר לי שהם רק עלו לארץ, והמונית פשוט, שאלו איפה יש מנחה, והמונית עצרה להם מחוץ לבית מדרש, ויונתן ראה שיש איזה מישהו קצת מוזר, עם מזוודות, וככה מישהו מחכה לו בחוץ, והוא ככה התחיל לדבר איתו, מה שפה הילגת, כמו שאני עושה. אז הוא אמר לו, שהם עלו, ושיונתן קלט את זה, הוא תפס את כל החבר'ה, הוציאו אותם החוץ, והוא התחילו לרקוד איתו. הוא נוטה לי את הלארץ ישראל, מה שמשה רבנו לא זכה, זה מדהים, התחיל פשוט לרקוד איתו ולהגע לו שמחה. הוא פשוט לא יכל לשאת את זה, שהאדם המדהים הזה, היהלום הזה, פשוט כבר לא איתנו.
בנינו קומה שנייה, וקשרו אליי החשמלאי שעבד בקומה שנייה, הטייח. אמרו לי, מה זה, הבחור ש... הוא לא יודעים איך קוראים לו, אנחנו רק זוכרים את החיוך שלו. וזה שהוא היינו באים, הוא אומר, להביא לך כוס מים קרים.
כאילו היו רוצים לתאר אותו, זה עם החיוך מה... שמסתכל לכולם של הבית מדרש.
הוא ממש הפך להיות, הוא הבית מדרש, הבית מדרש הוא כבר סוג של אייקון של הבית מדרש.
כשהסתיימה התוועדות, אז עשו מעין הדלקה, שם עשו גם ריקודים.
יונתן רקד בצורה מרגשת, שם את הבנות על הכתפיים, אפילו היה ילד אחד שאבא שלו היה בעבודה, הוא גם שם אותו על הכתפיים.
יונתן התלבט עם נסוע למירון, אחרי שסיימנו אז אמרתי לו, נו אתה נוסע, כאילו, והוא עדיין התלבט. אז הלכנו הביתה, שקבנו את הבנות, ואז הוא אמר, טוב, תן, אני נוסע.
ראיתי אותו בכניסה לאוטובוס, מגיע ככה עם התיק, אמרתי לו, אתה בא בסוף? אז הוא אמר לי, אני לא יכול שלא לבוא.
ולפתע כמו משום מקום, קרן אור מתנוצצת. ואיתה מפציעות גמולות, רוקמות, שוזרות, אורגות יחד. צורת יד, רכה עוטפת, מחבקת בחום.
אני זוכרת אותנו צוחקים שהוא היה מתלבט, אני רעב או לא רעב? אם לא חילו, הוא מתלבט כל כך הרבה, עד שהוא ימצא תקלה כמה הוא התלבט. דווקא שם, כשהוא ידע בדיוק מה הוא רוצה מהאישה העתידית, היה לו מאוד פשוט להחליט.
היה לו חשוב לצאת לחתונה מהבית מדרש, והוא היה חצי מהבוקר בישיבה, למד, הכל, התקלח, התארגן, נסע לאולם, בדרך עצרו אצל ההורים, נסו שם שמח קצת, ואז נסו לחתונה.
כשהוא נכנס לאולם, זה פשוט היה לראות מלאך השם צבאות.
כשהוא נתן התחתן הייתי בן 5. אני זוכר שהוא ממש בכה לקראת החופה.
הוא פשוט רעד, הוא הבין את גודל המעמד. כאילו הוא ממש לוקח עכשיו אבן ומניח אותה בבית המקדש. תוך כדי הריקודים הוא ניגש, אמא תגידי, החבר'ה אכלו? כי הם רוקדים מאוד קשה, בדקת שהם אכלו, היה להם מספיק אוכל.
אחרי החתונה שכרנו דירה קטנה פיצית ברעננה, כי הוא למד בישיבה שם. ברעננה נולדה לנו שם ציון, המון השגחה, כי היא בגלל הסכרת שלי. הוא רצה שאני אוכל מסודר, היה מכין לי אוכל בבוקר ללימודים, וניסה כאילו להקל עליי את כל ההתמודדות. אחרי הלידה של מלכות, גילו לי סרטן. הרגע של הגילוי היה מאוד בשוק לי וליונתן, לא ציפינו, לא ידענו, היינו אחרי לידה.
כל הזמן הייתי שואלת אותו, אתה מפחד? לא יודעת שהיא לא תצליח להתגבר על המחלה, אתה מפחד איך זה ישפיע על הבנות. כאילו הייתה בו איזו שלוות נפש פנימית של, אני אפילו לא מדבר על זה, כאילו מה שצריך לקרות קורה.
תמיד היה משרה איזושהי הרגשה של אני מטפל. תניה בידיים טובות, אתם אל תדאגו.
הוא היה כותב לי הודעה, טניה לא הסכימה לקבל את ארוחת הברית, או שאני כתבתי לו, טניה לא על זה. כאילו היינו מתכתבים בשביל להרים על טניה כל מיני עזרות.
אם זה היה טיפול בבנות, אם זה לבוא איתי לטיפולים, להקל עליי, לפנק אותי, ועם כל ההשלכות של הטיפולים, הוא קיבל אותי איך שאני.
נסעתי בבוקר אחד לשמור על מלכות, כל שעה מתקשר, מוריית בסדר, מלכות בסדר. תכיני לך טוס, תכיני לך חביתה, תוכלי, תשתי.
תמיד הייתי שואלת אותו, מאיזה שעה, איזה שעה אתה צריך? אז הוא היה ממש כנה. הוא היה אומר, מ-8 עד 1 אני באמת צריך, מ-1 עד 4 אם את יכולה להישאר, אז אני יכול ללמוד תורה בזמן הזה.
ברוך השם, אחרי 4 חודשים, ברוך השם, החלמתי. מסעודת הודעה שעשינו אחרי הסרטן, יונתן הכין דבר תורה, נורא התעקשתי שהוא יגיד איזשהו משהו דבר תורה, וכשהוא בא להגיד את הדבר תורה בסביבת הדעיה, הוא פשוט לא היה מסוגל לדבר, כאילו מירר בבכי, קורע לב, פשוט עצם זה שהוא עמד שם ובכה, זה כבר היה דבר תורה, לא צריך להגיד את מה שהוא כתב, פשוט אמר תודה לכולם, וזהו.
הייתה נסיעה מאוד עוצמתית. עפנו שם בסיפורים, בהתעלות, בשירים.
ישבתי ממש לידו. דיברנו על העניין הזה של החשבון נפש וכמה שזה משמח אותנו. ושם גם באוטובוס קיבלנו לעצמנו עוד איזה משהו שקשור לסדר בוקר. הזמן הראשון של החצי שעה הראשונה של הסדר בוקר, אנחנו ממש רק בלמידה ובלי שום הפרעות אחרות.
אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הגיע עת גאולתך, פשתי בגדים צועים מעלייך, לבשי בחדווה בגדי תפארתך. קומי אורי, העירי אורך, אור השם עלייך יזרח, ונלך לאורך, אופי, נשאי והדר גאונך, יגלי אלינו בזיו יופייך, התאים מינה אותנו במתיקות, טעמך וכך מחשבותינו ידע נועם מלכך.
הוא היה מאוד אוהב ללמוד איתי, לקח תרטוב את נתנאל על הרב שמחה כהן קוק, הוא כתב לו ברכה שיושבים כל מסכת, פעם זה המסכת ברכות, אחרי מסכת שבת,
מאוד מאוד חשוב לו הסדרים, שלא נדבר בזמן הסדר כאילו בהודעות, שלא יפריע לו. לפחות בשנה הראשונה שהתחתנו בהפסקת צהריים, הוא לא היה חוזר הביתה, הוא היה ממשיך ללמוד.
גם אם אתה היית מגיע באמצע בין הזמנים, ואתה בטוח שאתה מגיע ראשון בבוקר, תמיד הוא יושב שם ולומד,
והיינו תמיד כזה משוחחים בענייני דיומה ועל כל מיני סוגיות, ותמיד יונתן היה הראשון, טוב, יאללה, אז לומדים. כאילו, היה הראשון גם לקרות ולהגיד, אבל גם היה הראשון גם לסטייגן לחזור פנימה.
הדיבורים היו סביב לימוד ושאיפות גם בעבודת השם ובלימוד עצמו.
אחד אמר לי, אני רוצה לשבת ליד יונתן במקום כדי לקבל לנו השראה של עצמי, לא לוותר לעצמי.
מוצ"שים וזה גם היה לומד תורה וזה היה מבקש ממנו כל פעם עפרונות שפיצים. כתב לו כל מיני הערות.
תמיד כשהייתי מגיע לשאול אותו שאלה, הוא היה אוטומטית נאמן, הוא איתך, לב אל לב, הכל פתוח, הכל זה, הוא מקשיב לך.
כשאני חושב עליו שאני נזכר בו, אני נזכר בפסוק אחד, ולענבים ייתן חן.
יש כל כך הרבה מקורות בחז"ל שתורה חלה במקום שיש ענבה. ואצלו זה ממש היה דוגמה חיה, מי שראה אותו ראה, מה זה שתורה פוגשת כלי?
כך הרבה פעמים שדיברתי איתו על כל מיני עניינים שבתורה וכל מיני דברים, והוא כאילו עשה את עצמו כאילו לא יודע. פתאום באמת הבנתי שבאמת כל הזמן ידעתי שהוא יודע, שהוא באמת יודע, והוא גרם לי באמת את התחושה שהוא לא יודע מה אני מדבר.
הפערים בינינו הם כמו בין שמיים לארץ, אם לא יותר מזה. ואף על פי כן ולמרות הכל, פגשתי בן אדם מקסים, חייכן, לבבי, ידען בצורה בלתי רגילה, שלא נתן לי לרגע להרגיש שאני נחות ממנו או משהו כזה, אלא למדתי, וההפך, שאל כל מיני שאלות גם אותי בתחום שלי.
בעצם יונתן חשב שהוא לומד איתי, אבל הוא לימד אותי, אבל הוא נתן כל הזמן את התחושה מאוד מאוד טבעית ונבנתנית שבעצם אנחנו כאילו חברו אותה.
כשרבי עקיבא חזר מבית המדרש עם אלפי תלמידיו, יצא אשתו לקראתו. הזיזו החכמים ושאלו מה לה ולא. ענה להם רבי עקיבא, שלי ושלכם, שלי. אני לא רבי עקיבא ולא קרוב, אבל החינוך והמאה תורה שיש בי נזקף כולו לזכותכם.
כשהוצאתי את הספרים הוא היה שותף מלא. הספר הראשון בעצם שכתבנו, זה היה ספר הנושא של זיכרון בלימוד.
הוא אמר תמיד, צריך לחזור ולשנן, זה צריך להיות מערכתי, כמובן עם ראיות, ושיננתם, שיהיו מחודדים בפיך.
אדם שומד סוגיה פעם אחת, אז הוא סקרן, הוא רוצה לדעת, הוא זה, בסדר. אדם כבר יודע, והוא חוזר, זה דבקות בתורה.
בשלב מסוים הוא פשוט הגיע לאיזה מישהו, הכל ביוזמתו, ועל פי המודל של הספר הוא פיתח תוכנה.
הוא חשב קודם כל, במחשבה המוסרית, הבריאה, הפשוטה של איך אני מתקדם בלימוד. אחריות האישית שלי, אני רואה שלי זה מועיל. ודאי שאפשר שכמה שיותר לפתוח את זה, זה דבר שהוא נפלא.
זה הסידור של יונתן. בשבילו התפילה הייתה מאוד חשובה, וכדי לעזור לעצמו לכוון יותר בתפילה, הוא הדביק כל מיני כותרות שהוא מצא מהחדשות, כדי שהכוונה שלו תהיה חזקה יותר. שלא הכל יהיה ברור מאליו. באלוקי נשמה הוא הדביק משפט שהוא מצא בחדשות, חזר ממירון, הלך לישון ולא קם. כל קטע בתפילת 18 הוא כתב לעצמו כאילו כמה מילות סיכום כאלה שיעזרו לו יותר להבין מה המשמעות. לדוגמה, בעתה קדוש, שנזכה להיות קדושים, למסור נפשנו על קידוש השם. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, שיבנה בית המקדש ושכינה תשרה בעם ישראל.
באנו גם עם הילדים, אז הוא כל כך התרגש שהבאנו את הילדים. הוא אמר לרב, הרב, יש פה ילדים שוויתרו על ההדלקה של המדורות של ל"ג בעומר בסניף ובאו לרבי שמעון. אז הרב אמר, בוא נשאיר בשבילהם, עצי שיטים עומדים, זה הילדים שהם מעמידים את העולם, וממש היה התרגשות אדירה.
מר, איזה כיף זה לראות את הילדים פה שמחים ומאושרים, עולים איתנו לה. רגש גם את הילדים שלי, כי מישהו אמר, וואו, הילדים פה הם כזה... הרימו את החזה, הרגישו שמישהו מתייחס אליהם, מסתכל עליהם.
ארץ מורשת, ארץ גאולה. את חיינו, אמא האדמה. אבא הבטיח, עוד ישובו בנים. אפר יכוננו, וירצו אבנים. ואור חדש, אז מציון יאיר. יבנה המקדש, וישירו לך שיר. שיר ציון.
כל לילה, כשיונתן היה שם אותם לישון, בדרך כלל הוא היה שם אותם לישון, הוא היה שר להם המלאך הגואל, ואז הוא המציא שיר מהמם שהוא היה שר להם כל לילה.
יונתן היה אבא ממש מאוד השקיע בבנות, היה לו חשוב להיות איתם ולשחק איתם ולהיות חלק מהגדילה שלהם, גם מכוח המציאות, עצם זה שאני אחות, זה הרבה פעמים, הרבה שעות לא הייתי, בכל מיני שעות לא קונבנציונליות, ערב, בוקר, לילה, שבתות, אז הוא היה המון איתם, והוא נהנה מזה, הוא נהנה לשחק איתם, נהנה לעשות איתם צחוקים ושטויות, לשים שירים, הם היו רוקדים. היי, מה אבא היה עושה לכם תמיד שהייתם תינוקות? בואי תראי. מה אבא תמיד היה עושה לכם? פרצופים מצחיקים? צחוקים? אבל לא רואים אותך, תסתובבי. היה לו סבלנות, משהו מטורף. הוא היה יושב עם הבנות, לומד איתם, מלמד אותם, מספר להם סיפורים. תמיד התפלאתי והתרגשתי מהסבלנות המטורפת הזאת, שהלוואי שהיה לכולם סבלנות כזאת. יונתן היה מאוד אוהב לשיר זמירות שבת. היה לו חשוב לשתף אותם, שהוא חלק. אז נגיד באשת חיל שהיינו שרים, הוא המציא איתם תנועות כאלה לכל המילים באשת חיל, תנועות שקשורות למילים. וזה ממש חיבר את הבנות, הם שמחו מזה, צחקו מזה.
כל הדרך הוא שולח לי אס-אמסים, תיתן עוד משקל הרב, שהרב ככה יתחיל לדבר על סודות התורה. הוא שאל את הרב, הרב, מה זה קו ירוק מחדש חודשים? הרב אמר לו, רגע יונתן, רגע, לא, לאט לאט, לא הכל בבת אחת.
יונתן והנעימות שלו, בהקרנת הפנים שלו, אבל כמו שאמרנו בצימון, האדיר שלו לא מתאר לי. וכל הזמן שאל, מה זה קו ירוק מחדש חודשים?
ותתרוממנה המחשבות, ויצורפו הדמיונות, ויזדקחו הרגשות, ויתעלו הרצונות, ויתארו הלבבות, ויגאלו הנשמות. רצוננו את מלכנו לראות.
שמע על הרב רובן ססון, והחליט לבדוק. הוא שמע שיש לו שיעור בפנימיות התורה, והוא נורא רצה להצטרף, אבל היה מגבלה של גיל. הוא כתב מייל לרב רובן, עם בקשה מיוחדת שהוא מאוד רוצה להצטרף.
היה לו כיסופים עמוקים מאוד לתורה, אהבה תורה עמוקה. הוא רצה את התורה, לדבק בתורה יותר ויותר בעמקי התורה.
הם יהיו לומדים פנימיות מ-10 בלילה עד 1-2 בלילה, כל יום חמישי, והוא לא היה נוהג, אז כל פעם היה צריך למצוא דרך להגיע לשם ולחזור ב-2 בלילה. אבל הוא לא ויתר, היה לו חשוב.
היה יושב תמיד מולי בשיעור ככה, מרוכז מאוד, לפעמים שיעור שנמשך שעתיים וחצי. לא יודע אם יש באדם שזכה בפיס, חייך כמו שהוא חייך, שהוא שמע עומקים של תורה.
אני זכיתי ללכת איתו פעם אחת ללימוד הזה ביום חמישי בלילה. כל הזמן אמר לי, אם אתה רוצה ללכת, אז כבר נלך. אמרתי לו, לא, אם אתה ככה עוד קולט את הדברים, אז אני פה תנא דמסייע במובן הזה.
הפנים שלו תמיד היו מהירות, אבל היה משהו מעבר לפנים מהירות, כאילו זה משהו כזה ככה, שוטה בצמה, כאילו מחכה לזה, רוצה את זה, אוהב את זה.
אחד הדברים שתמיד הכי התרשמתי מהם, שתמיד הוא לומד עם חיוך.
כל אחד יוצא, עוזב את הישיבה וזה, והוא נשאר בישיבה, אמר, אני, יש לי פה את הרבנים, כל כך הרבה, אתה לא מסוגל לעזוב. כל רב שהגיע, הוא היה התלמיד שלו. זאת אומרת, הוא התלמיד של הרב דוד, הוא התלמיד של הרב צקי, הוא התלמיד של הרב ג'יאמי. רק מהישיבה שלו, איפה שהוא היה יושב, אני יכול ללמוד כל כך הרבה דברים. הוא ישב בצד בענווה, אבל הכי קרוב לרב.
הוא לא מפספס שום שיעור, שום פרט בתוך השיעור, הוא מסכם הכל וסוגר את כל הפינות.
וכשהוא שואל שאלה, זו שאלה בומבה.
תוך שאלה, אתה רואה אם הבינו או לא הבינו, ואצלו תמיד שאלה ישר נגע בלב העניין.
כל פעם ככה אני מנסה לראות
מה הייתי אומר אם יונתן היה כאן, כאילו, כי עם מקום כזה שכזה כמיה, כזה צימון גדול.
צימאון כמו, כגמול עלי אמו, כמו ילד שכל כך צמא, זה משהו שאתה לא יכול לעמוד בפניו.
אשתי הצדיקה, ברוך השם, זוכה להביא עוגות במשך שנים לרב מרדכי. אני אומר, אבל את הקפה אני מביא. אז הוא היה מכין את הקפה, שם את הקפה, ומחכה שהרב יגיע. ברגע שהרב היה נכנס, הרץ למדרש, שלא היה חס ושלום קפה קר.
הווה גולה למקום תורה. אני מזהה במקום מסוים שאני יכול לקבל תורה, אז אני הולך ומקטע את הרגליים ומתאמץ כמה שצריך להתאמץ.
אני ככה מסתובב לפעמים כל מיני ישיבות אחרות בארץ, ופתאום אני רואה את יונתן נמצא בכל מיני ישיבות אחרות, ואני אומר, מה אתה עושה כאן? מאוד מאוד רציתי לשמוע את השיעור שלו, אז נסעתי עד לכאן.
השאיפות שלו בגדול בתורה, ושאיפות לא רק לגדול בתורה, רק במובן השאיפות של קרבת אלוקים, זה בעצם קרבת אלוקים חיות בעבודת השם.
אני הלכתי לישון, ההודעה האחרונה שהתכתבנו הייתה ב-12 בלילה, שהוא כתב לי שהם הגיעו למירון והם עכשיו בשאטל, נכנסים בשאטל. הייתי רגועה ושלווה, כתבתי לו בהודעה, שמור על עצמך.
ירדנו מהאוטובוס, עלינו לשאטל, וגם בשאטל היינו ביחד, רקדנו שם.
בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ססון מחבריך לילה.
באותם רגעים הרגשתי ולא הבנתי מה הרגשתי, אבל כמו שאברהם ויצחק עלו להר המוריה, ככה הרגשתי עליו כזה, שהוא עולה בנוראות שלו עוד איזשהו מקום, לא יודע אם הוא יודע אפילו לאן הוא עולה.
מי ייתן עם השם כולם נביאים, יודעי נגן, יודעי פרוט על מיתרי נשמה, יודעי עמוד על סודה.
יונתן כל הזמן היה חשוב לו לקדם את בית המדרש. כל הזמן זה היה, זה נקודה שהוא אמר, אין, לא, אי אפשר לקפוא במקום, תמיד צריך לקדם הלאה.
עלה בכבש, פנה לסובב. כל פעם שהוא התעלה, הוא ישר הסתובב ימינה ושמאלה לראות מה עם החבורה, מה מסביב.
יונתן היה בן אדם שעדה הכי ללחוץ בהכי עדינות שאפשר.
הוא ידע להגיד דברים, הוא ידע להיות באיזה אומץ ובעוז, עם כל הענבה, עם כל המתיקות, עם כל החן, הוא ידע לעשות את זה.
מארגן את הלוז של הבית מדרש. עכשיו, זה לארגן את הלוז, זה ללחוץ הרבה אנשים שיגידו לך מה הלוז ומה בדיוק, מתי הם עושים כל מיני דברים. הוא היה עושה את זה, כן, כאילו מזכיר והכל, אבל בצורה הכי מדהימה שרק אפשר, שלא תרגיש שהוא לחץ אותך.
פה עוד לימוד, ופה עוד שיעור, ופה עוד חבורה, ופה עוד עניין, ומה עושים התפילה, ומה עושים עם זה, ומה עושים סוגיות.
הכל זה, מוישי, צריך לעשות הקבלת פני רבו אצל הרב צביקי בפסח. מוישי, צריך לארגן מלא ומלכה גדול, להרים את האווירה.
אתה הרב ג'י מגיע לשבת, ואז אתה לא, לא יודע, נראה לפי הלוז. כן, זה חשוב, זה חשוב. יש שתי חשוב כאלה, וזהו, וככה היה מניע אותי לפעולה.
לא עבר דבר שהוא לא עבר עליו והרגיש בחושים אחדים שלו מה צריך לתקן ומה צריך עכשיו פה לפעול.
הוא אמר לי, משה, חייבים ככה לעשות איזה שבת, כולם ביחד. אמרתי לו, בכבוד. הוא ארגן שבת בישיבת איתמר, נסענו כולם, כל הכל לאיתמר. הייתה שבת כל כך עוצמתית, כל כך מחברת. ואני זוכר שהרב אמר, זה חברוני, זה לא חברוני, זה חברוני.
היה תקופה שהבית מדרש עבר איזשהו שינוי, שהוא הצליח, שהוא גם קלט לתוכו גם סוג אחר קצת של לימוד תורה, והדבר הזה קצת ביאבע את הבית מדרש.
הוא היה הבריח התיכון של בית המדרש.
יונתן טיפל בכל האירוע הזה. הוא פשוט לקח את בית המדרש וצד אחרי צד הוא חיבר את שתי הכתבים עד שהם היו אחד.
אני זוכר עד עכשיו שיונתן אומר, כולם עולים ביחד. כאילו היה חשוב לו שזה עבודה לא אישית שלו, זה עבודה של כל החבורה שעולים ביחד. ובדיוק הייתה את ההדלקה של תודות אהרון, ואז זכינו ככה ממש כל החבורה ביחד לרקוד שמה.
קטרופולד, תעלו למעלה לעזוב את שביל רב גולד.
תהום פעורה מכל כיוון, ואני כלפי מטה נופל. מסביבי ומעליי ומתחתיי הכל שחור, ואני למטה מתגלגל. פורס ידיים לצדדים ויוצא מניים. המחשבות רצו ושוב.
באיזשהו שלב אמרו לעזוב את ההר. הבנו שקורה משהו, התחלנו ללכת, הלכנו כמעט שעה וחצי ברגל, בחושך.
במשך שעתיים, שלוש שעה, ברור שאף אחד מהאנשים שלנו בכלל הוא באזור שם. אז הגענו לאוטובוס, התחילו להגיע שמועות שבעצם האנשים שלנו היו שם למטה, בשביל המוות הזה.
כל היום שישי היינו בטלפונים לנסות לחפש, נסו לכל הבתי חולים באזור הצפון למצוא אותו ולא... לא, לא הניבו שם פרות.
נתנאל מתקשר ואני אומרת לו, נתנאל, מה קורה? ומה שאומר לי זה, אם תתקדמו למרכז, אנחנו נהיה חזקים.
הבנות היו בחוץ עם חברים, ואחרי שקיבלנו את ההודעה, אז אמרתי לעצמי, אני חייבת להגיד להם, ואספתי אותם, חיבקתי אותם, ואמרתי להם שאבא נסע למירון, וקרה שם משהו לא טוב, ואבא נפטר. ונורא בכיתי, ובהתחלה שיר ציון מסתכלה עליי באלם, כאילו מה? ואז היא צחקה, היא חשבה שאני כאילו צוחקת עליה, כאילו. ואז היא ראתה שאני נורא בוכה, אז היא פשוט התפרקה בבכי ולא הסתיקה לבכות. נחלה ומלכות עוד קטנות לא הבינו כל כך, כאילו שחרו בשלהם.
אני חושב שזו זכות, זכות בשבילו ובשבילנו שהוא ביום כל כך קדוש, במקום כל כך קדוש, רשבי ממש לקח אותו אליו למטיב את הדי רשבי.
הנוח בן פזי אמר לנו, תתכוננו, ההלוויה הולכת להיות מאוד מצומצמת, זה ממש שעה לפני שבת, רק מי שממש ממש חשוב לו יבוא. והייתה הלוויה עם מעל 1,000 אנשים, הייתה הלוויה... ממש, כאילו השמש עמדה.
באיזשהו שלב אמרתי בליבי, מה זה וזה קשורים לפה? ואז אמרתי שמה אני קשור לפה? זאת אומרת, לכל אחד נתן את הרגשה כמו שנתן לי. לכל אחד נתן את הרגשה של, אתה 100% חבר שלי, אתה 100% אני מכיר אותך ואוהב אותך.
ההלוויה של יונתן הייתה ביום שישי אחרי צהריים. אז קבעו שנפגשים בשבת בצהריים בבית מדרש, כל החברים. הגיע שם איזה בחור חרדי, יושב במעגל. זאת אומרת, כשהגעתי לפה, נשאתי בפינה בשביל שאף אחד לא יראה אותי, ואכן לא מדי שמו לב אליי ואיזה. אבל היה מישהו ששם לב שהגעתי, וזה יונתן. הוא אומר, היינו חברות כמה שנים, והוא הבן אדם הכי קרוב אליי.
אנשים לא חברו על עצמם. וכל אחד אמר דברים כל כך מופלאים, שזה היה, נקרא, איך בעצם היעלום הזה, שהיה בתוכנו, יעלום, יש בו משהו מיוחד, שמכל זווית שאתה מסתכל, אתה רואה בו גוון אחר. ככה היה יונתן.
שבת מסוס סיבנו נהפך לאבל מחולנו, זה היה, הלכנו בכזו שמחה עצומה, בכזו התרגשות, והכל ככה פשוט ברגע אחד נשבר ונחרב עלינו העולם. צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד, אנחנו לא יכולים להאמין שלקחו את יונתן, זה פשוט לא היה נתפס הדבר הזה, זה פשוט לא היה נתפס.
פגשתי אנשים בשבעה, שבורי לב והכיר אותו רק מחיוך ברחוב, כי הוא נגע בהם, כי כשאדם הוא טהור ויש לו איזו טהרה פנימית, הוא פוגש את העצמיות של האנשים שמולו, לא את כל הלבושים, ובמפגש הזה הוא פשוט מתאהב על הבריות.
אשת חיים מי ימצא.
החלום שלי זה היה שיונתן יקנה לי פמוטים. כמה שבועות אחרי השבעה מקבל טלפון והוא אומר לי, יש לי משהו להביא לך. ואז הוא מספר שהוא יבואן של כלי כסף, ויונתן פנה אליו לפני כמה שבועות בבקשה שהוא רוצה לקנות פמוטים לאשתו, והוא קנה, הוא שילם לו, והוא חיכה שזה יגיע. וכשראיתי את זה, אז זה היה כאילו קיבלתי אות ממנו מלמעלה, כאילו מתנה מלמעלה מיונתן, שהוא חושב עליי, שהוא איתי.
וטס בחפץ כפיה.
אם הייתי שואלת את יונתן היום מה, איזה משפט הוא היה רוצה להעביר לבנות על החיים, אני חושבת שהוא היה אומר להם כאילו עד כמה חשובה התורה והלימוד תורה והקיום הקיום שלה בעולם, וגם על החשיבות של הערת פנים לעולם והאהבת ישראל. ופשטות, פשוט להיות פשוטים ואוהבים בלי מסכות ובלי מחיצות.
אנחנו כל כך היינו רוצים שהחיים שלו יהיו ארוכים פה. תודה, פשוט תודה. עליה לקשה בקבוצות זרקות ישראל. לכך בליים קודם, עוד דחפתי. ידידים, דור לעבר.
נדע ומתקדה שנה הבאה, הבאה לדברה, נוכל ולעמים החושב, נשמח לתנאים כאלה משיכם. חי יכול להיות מכל מחי, בכל בית ישראל, פעמלה וזמן חרים ומואמן. נדע שבוע הבאה, אם הרס משתבח, נפעם, נזרומה, נתנסה, נדע ותנאים שדעת. שמי ותוצאה בריחו, נדע לכל מחתה של הדת שמחתה. לא יודע מה הם אומרים. אל ישראל, אל אמרת כדי לרבות, תמידים במיליון להסכים מועד את השיטה. לי ולעדים בדיוק נדל על התאר, יהיה לנו מלכור שמה שמיה מתנו אמין. מי קודם המיש מיה והרד עם אמין, יש עליו הרבים שמיה חיים בסבא, ישוע, נחמה, ושמדבר ופועה מולה, סליחה חברה. הרבה אחת הלנו חרם ישראל ומואמין. זה באמת שיר שיונתן ככה ממש ממש אהב ומשארים אותו הרבה ביחד. זה שיר שיתפזר נשמע שכן משאר את זה. נכון.